הרב בני לאו.
הפרק של היום, פרק כ"ו, נפתח במילים ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. והפתיחה הזאת מאפשרת לנו, הקוראים, הלומדים, לטפל בפרקי ישעיהו בכלל, ובפרק הזה, פרק כ"ו בפרט, תחת הכותרת של שירה. אם ישעיהו קורא לפרק שירה, אנחנו בוודאי יכולים לקרוא לזה שירה, שירה נבואית, שירת קודש, שירה נשגבה, שירה עילאית, שירה. לשירה יש כלים איך לטפל בה, יש התבוננות בכללים של התבוננות מקרו, ואחרי זה התבוננות בפרטים, במשקל, במקצב, בתגבולות. חוקרי הספרות, חוקרי השירה חוגגים עם הפרקים האלה, אנחנו הלומדים הרגילים, הפשוטים, עומדים די ככה מבוהלים מול המילים הקשות כל כך, מול הרמיזות, מול איזה אנגמיטיות שיש בתוך הפרק הזה, לאן הוא לוקח אותנו, מה הוא רוצה מאיתנו, מה אומר הפרק הזה כולו, יש איזו תחושת ממש סוד בתוך הקריאה של הפרקים, ואני רוצה לנסות את הפרק של היום לטפל גם בתמונת המכלול וגם בתמונה הפרטית יותר של השיר של ישעיהו הנביא. אתם זוכרים בשלשום פרק כ"ד, אנחנו קראנו את הפרק של השם בוקק ארץ ובולקה, ראינו תמונת על של תוהו ובוהו, ראינו איך אחרי 10 פרקים של מסעות על הגויים, ממסע בבל ועד מסע צור, מגיעה תמונת פרק כ"ד שמתארת איך הקדוש ברוך הוא הולך ומחריב את הארץ, מחזיר אותה לתוהו, מחזיר אותה לבוהו, מחזיר אותה לזה נקודת ראשית, נוע תנוע ארץ כשיקור, סוג של לברותחת שפורצת ומחריבה ארץ שלמה, עולם שלם מתמוטט, מול השלטון של השם צבאות מלך על כל הארץ. זאת התמונה של פרק כ"ד, ואז הגיע הפרק של אתמול, פרק כ"ה, שמכניס אותנו לשיר של רוממך, עודי שמך, איזו תמונה של מידת הרחמים שבאה כהשלמה למידת הדין. מול השטף הזה של החורבן של העולם, אז מגיע הפרק של אתמול ואומר, יש לנו מחסה מזרם, יש לנו צל מחורב, יש לנו איזושהי הגנה בתוך העולם הזה של זמיר ערים, כי השם נותן לנו חיסיון על היותו אב לנו, והנה השם, זה קיווינו לו ויושיענו. ראינו אתמול את הריקוד הזה של מחול הצדיקים. זאת התמונה שהייתה בפרק כ"ד כ"ה, ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק כ"ו ביום ההוא, ביום הזה שאנחנו נגילה ונשמחה, אומר לנו המשורר ישעיהו הנביא, יושר השיר הזה בארץ יהודה. ואז מתחיל השיר, עיר עוז לנו, ישועה ישית, חומות וחל. קודם כל אנחנו פותחים בתחושת הביטחון שהשם הוא עוז לנו, העיר, תחושת ירושלים כמבוטחת. ירושלים עם החומות והחל, היא נותנת לנו תחושת ביטחון, יהיה מה שיהיה, אנחנו עומדים בשעריך ירושלים ומרגישים שאנחנו נכנסים למבצרו של הקדוש ברוך הוא. ואז השירה חוצבת, ממש 20 פסוקים של פרק כ"ו, חוצבים את התחושה הזאת שיש דין ויש דיין, ואנשים שראויים ייכנסו להגנת העיר, ואנשים שאינם ראויים יזכו במרכאות כפולות למלוך אופניים של מידת הדין של הלבה הרותחת. אז הפרק מתחיל בפתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. תנסו לדמיין את זה שאתם עומדים בשעריך ירושלים, ואז אתם פונים אל השער ואומרים פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. יש איזו קריאה אל השערים, אומרים זה כמו שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. נכון, השיר הזה של תהילים של ויבוא מלך הכבוד פונה אל השערים שיתנו לאלוהים להיכנס אל הארץ. פה פונים אל השערים שיתנו לאדם, האדם הראוי, זה נקרא גוי צדיק. גוי צדיק במובן צדיק עושה צדק, אדם שהוא ראוי, שהוא נאמן. גוי צדיק שומר אמונים, הוא ייכנס פנימה. אולי זו כבר ההזדמנות לומר שבכל הפרק בשירה הזאת כדאי לשים לב היטב היטב, פסוק אחרי פסוק, שישעיהו עובד על תגבולות. הוא חוזר בגיוון השפה פעמיים על אותו ביטוי. כשהוא אומר פה גוי צדיק, המילה צדיק מתפענח בשומר אמונים. זאת אומרת, השומר אמונים זה הפיתוח של המושג גוי צדיק. ואז הוא מגיע לפסוק ג', אני ממש מציע לאתגר אותנו בקריאת פסוק ג', כל כך קשה, יצר סמוך תיצור שלום, שלום כבך בטוח. מי שעוקב אחריי ורואה את המילים האלה בתוך התנ"ך עצמו, רואה שאני קראתי שלא על פי הנגינה של הטעמים. על פי נגינת הטעמים, הפסוק הולך ככה, יצר סמוך תיצור שלום שלום, את נחתה, כי בך בטוח. עכשיו, זה נורא קשה גם ככה וגם ככה. הרעיון שאני מציע הוא לקרוא תקבולת. זאת אומרת, השלום נקטע באמצע, זאת אומרת, יצר סמוך תיצור שלום, לעשות הפסקה, שלום כי בך בטוח. מה אני בעצם קורא פה? הביטוי יצר סמוך הוא כמו יצר במובן של הרצון של האדם. אנחנו המון המון פעמים קוראים את המילה יצר ומיד חושבים על יצר הרע. אבל זה סתם, אין שום סיבה לחשוב על יצר בתור יצר הרע, מכיוון שהיצר הוא גם יצר הטוב. היצר הוא יצר, הוא יכול לקחת לכאן ויכול ללכת לכאן. כשאומר לנו ישעיהו יצר סמוך, הוא מתכוון אותו גוי צדיק שאומר אמונים, הוא האדם שסומך ובוטח על השם. עכשיו הוא קורא לו יצר סמוך, זאת אומרת האדם שיצרו סמוך אל השם או סומך על השם, אומר ישעיהו, מה יהיה דינו? תיצור שלום. זאת אומרת, אנחנו פונים שוב פעם אל החומות, אל ירושלים, אל השערים, ואומרים, כשאתם רואים את הגוי הצדיק שאומר אמונים, אותו אדם שיצרו סמוך ובטוח בהשם, אז תיתנו לו להיכנס שיהיה לו עיר מבצר, תיצור שלום. זאת אומרת, תיצור אצלו ביטחון. ואז הסיום של הפסוק בדיוק תגבולת לחלק הראשון, שלום כי בך בטוח. הבטוח הוא מקביל אל הסמוך, השלום מקביל אל השלום, כי בך היצר הוא האדם שבוטח בהשם. וכך אנחנו מבינים שבעצם השיר מתפתח בעין מאוד מאוד שמחה ומפרגנת אל האדם שהוא שומר אמונים, שהוא סומך על השם, שיש לו איזשהו ביטחון, שהוא פועל בתוך עולם שיש בו חסות של שמי שמיים. הטעמים שחילקו את זה ביצר סמוך תיצור שלום שלום, הם רוצים כאילו לומר חיזוק לשלום, ולכן חילקו את שני השלום בצד אחד של התקבולת והשני כי וכה בטוח, אפשר כך ואפשר כך, אני מעדיף את הראשון. ואז על פי הפיתוח שאני מציע, פסוק ד' מתקדם עוד צעד אחד קדימה, ביטחו באדוני עדי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. נכון, אנחנו הרי מחפשים הגנה מפני הקטסטרופה שמתרחשת בפרק כף ד', אנחנו מחפשים את אותה הגנה שמצאנו אותה בפרק כף ה', בצר לא מחסה, אנחנו מחפשים כל הזמן מאין יבוא עזרי. אומר לנו הפרק הזה, הנה השערים נפתחים למישהו גוי צדיק שומר אמונים, והוא מציע לנו, אותו שומר שפותח את השער, הוא אומר, כדאי לכם, ביטחו באדוני עדי עד. כל הזמן, עדי עד, אל תעשו, אל תעשו את זה רק לפרקים, אל תעשו את זה רק לאיזה עיתות לחץ. עדי עד, למה? כי ביה, השם, צור עולמים. זאת אומרת, ההגנה הזאת למי שבוטח בהשם בכל אורך חייו, עדי עד, יש לו הגנת עולמים. ואז הוא עובר בפרק לצד השני. כי השח יושבי מרום, קריה נשגבה, ישפילנה, ישפילה עד ארץ, יגיענה עד אפר. אתם רואים איך הוא חוזר גם פה? הוא עכשיו הולך אל הצד השני. אתם זוכרים כבר בפרקים הראשונים של ספר ישעיהו, כשהוא דיבר על שח גבות אדם, שפל רום אנשים, איך שהקדוש ברוך הוא רואה את האדם שמנסה להסגיב את עצמו על פני הארץ. כאן הוא חוזר על אותה מנגינה. עניינו של יום הדין זה יום שבו אנחנו ממוטטים את האדם שמסגיב את עצמו לאלוה ומרוממים את הגוי הצדיק שומר אמונים. וכאן אנחנו מגיעים בשיר עכשיו, מגיעים לקטע של הורדת יושב המרום, לא במובן של האלוהים, אלא האדם שיושב כקריה נשגבה, שבטוח שאין מי שיעמוד בדרכו. אומר הנביא, ישפילנה, ישפילה עד ארץ. זאת אומרת, ההורדה של האדם תהיה עד לקרקעית, עד לשאול, יגיען עד אפר, תרמסנה רגל, רגלי עני, פעמי דלים. זאת אומרת, הוא יגיע עד לתחתית שכל מי שאין לו כלום כבר יהיה גבוה ממנו. ואז הוא ממשיך הלאה, אורח לצדיק מישרים, ישר, מעגל צדיק תפלס. אתם רואים איך השיר הזה מתנדנד, ממש כמו בנדנדה של השער הנפתח להגנת הצדיק, והמידת הדין שמורידה את הרשע עד לתהום. והוא ממשיך ככה, ממשיך הפרק הזה פסוק אחרי פסוק, כשהוא מתאר לנו את ההגנה, את הביטחון של האדם הצדיק שומר האמונים, מול האובדן המקום, אובדן הארץ, אובדן הגובה של מי שמנסה למרוד בהשם. ואז מגיע הפרק אל אולי הסוד הגדול ביותר של ישעיהו. הוא פתאום מגיע אל עולם המתים. אומר לנו ישעיהו, מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו, לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו. פתאום הוא פונה אל אותם רשעים שביקשו להגביה, והוא הוריד אותם עד לאפר, הוריד אותם עד לאפר, אומר ישעיהו, זה לא מספיק, אני רוצה מתחת לאפר, אני רוצה לראות אותם מתים, אבל לא רק מתים, אני רוצה לראות אותם מתים, בל יחיו, אני רוצה לראות אותם רפאים, בל יקומו. פתאום התמונה הזאת של שירת הדין של פרק כ"ו מגלה לנו משהו שהיה נסתר מעינינו ואולי נסתר מעיני כל, יש תחיית מתים בעולם. אתם יודעים שסוגיית תחיית המתים היא אחת הסוגיות המרתקות, הקשות, המעוררות כל כך הרבה פולמוסים, אבל הנה ישעיהו ככה מספר לנו מן הצד שיש תחיית המתים. ברגע שהוא אומר לנו את הפסוק הזה, כשאני בפסוק י' ד', הוא אומר לנו, לא, אני רוצה שהם לא יקומו, אני אומר, מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו, אחר כך הוא יגיד לנו בהמשך, כשהוא מדבר על הצדיקים, אז הוא אומר בפסוק י' ט', יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו, רננו שוכני אפר, כי טל אורות עליך, ארץ רפאים תפיל. זאת אומרת, במידת השיר הזה, אנחנו מגלים כמעט בדרך אגב, שכשהוא מוטט את הרשעים, הוא מבטיח, הוא מתפלל או מייחל לכך, שאותם רשעים לא יקיצו עם שוכני אפר. הוא רואה אותם בל יחיון, בל יחיון הכוונה אחרי מותם, ולעומתם, אותו גוי צדיק שומר אמונים, הוא אומר לנו, יחיו מתיך. ובאמת הפסוק הזה הופך להיות אחד הפסוקים שחזל בתלמוד, כשהם במסכת סנהדרין חיפשו את הרמיזות מניין לתחיית המתים מן התורה, זה, הפרק הזה בישעיהו הוא אחד המרכזיים שבתוך כל ההבנה שיש רמז, אין מפורש, אבל יש רמז לתחיית מתים בתורה. נורא נורא מעניין, כי ספר דניאל למשל בפרק י"ב אומר לנו, ורבים ישני אדמת עפר יקיצו, זה ממש ממש לדבר על תחיית מתים, נכון? ישני אדמת עפר יקיצו, הפסוק הזה הוא ממש, אני חושב, לדעת כולם, אבן עזרא כותב את זה שם, לדעת הכל זה רמז לתחיית המתים. הרעיון הזה שעומד ישעיהו אצלנו בפסוק י' ד' ואומר המתים בל יחיו, כשהוא מדבר על הרשעים הוא אומר הם לא יקומו, אבל אם הוא אומר הם לא יקומו, זאת אומרת שאחרים כן יקומו, ולכן גם אצלנו זה רומיזה עמוקה מאוד מאוד לתחיית המתים, ממש של ישעיהו, של ישעיהו בתוך התורה. אפשר לקרוא את הרמב״ם, אתם מכירים כמובן את הפולמוס הגדול הגדול שהתעורר אצל הרמב״ם לגבי הפרשנות שלו לתחיית המתים. אומר הרמב״ם באיגרת שלו, איגרת תחיית המתים, הוא אומר פסוקי ישעיהו עם קצת התבוננות התברר שהוא מסופק אם הוא משל או אמת, ככה אומר הרמב״ם. זאת אומרת, כשהרמב״ם קורא את הפרק שלנו, הוא אומר, מי אמר לכם שמדובר פה על תחיית המתים פיזית, שאנשים מתים ואנשים יחיו? אולי מדובר פה, אומר הרמב״ם, על משל ולא על דבר ממשי. אולי מדובר פה, אומר הרמב״ם, על משהו שהוא כמו, הוא דימוי. ורבי יוספי בן כספי בפירוש שלו אומר באמת כך, הוא אומר, מה שאומר ישעיהו יחיו מתיך, הוא מתכוון ישראל שהיו מתים בגלות, או כמתים בגלות, כי השם פעל עליהם כמתים, אז הם יחיו, זאת אומרת, תהיה איזו התחדשות של עם ישראל אחרי הרבה הרבה שנות גולה. ואם אנחנו זוכרים את יחזקאל בחזון העצמות היבשות, שם ודאי אנחנו אומרים, מדובר פה על סוג של התחדשות האומה, נכון? אני אולי אביא ככה את דברי שדל. שדל היה כל כך ספוג בעולם של אומנות, עולם של מחשבה, פילוסופיה ושל אמונה צרופה בדברי תורה. אומר השדל בפירוש לפרק שלנו, תחיית המתים הנזכרת כאן אין ספק שהיא משל. זאת אומרת, אם הרמב״ם אמר מסופק אם הוא משל או עומד, אומר שדל אין ספק, אין ספק שהיא משל על קום האומה מאפרה. ובדיוק כמו החזון יחזקאל, העצמות האלה בית ישראל הם. הוא אומר, אין הבדל בין ישעיהו לבין יחזקאל. כמו שיחזקאל אומר, אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם אל אדמת ישראל, הוא המשל המובא כאן. זאת אומרת, ואם זה לא מספיק, הוא אומר, זו התנגדות למה שאמר למעלה בפסוק י' ד', מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו. ואז הוא ממשיך ואומר דבר מקסים. אמנם, אני מקריא עדיין מתוך שדל, אמנם יפה אמר גזניוס, גזניוס זה גרמני, אנחנו מדברים על המאה ה-19, שהוא חיבר מילון ללשון המקרא, והוא כתב גם פירוש לספר ישעיהו, ותראו, שדל מכיר את החוכמה הגרמנית, ומכיר את הפירוש של גזניוס לישעיהו, ואז הוא מצטט אותו, והוא אומר את הדבר הבא, גם אם צודק אנחנו, שדרך משל, וזאת אומרת, גם אם בשבילי זה לא ספק שישעיהו מדבר פה על משל ולא על ודאי, בכל זאת, הנה, לא היה מקום למשל הזה אם לא הייתה אמונת תחיית המתים מקובלת בקרב ישראל. זאת אומרת, מה אומר גזניוס ושדל מצטט אותו? הוא אומר, נכון, אני בטוח שמדובר פה על משל של תחיית עם ישראל. אחרי שתהיה קטסטרופה של פרק אף ד' ואחרי שהעולם כולו יחזור לתוהו ובוהו, ואחרי שתהיה איזה שריפה שתבער, אנחנו זוכרים את משל הכרם של פרק ה', אנחנו זוכרים כל כך הרבה פחד של הנהר, של האשור, שיעלה כמו נהר וגרעה ושטף את ישראל. אחרי כל החורבן הגדול הזה, מבטיח לנו ישעיהו שיהיה איזשהו חידוש. מהו החידוש? יחיו מתיך, נבלתי יקומו, נקיצו ורננו שוכני אפר. אומר לנו שדל, זה משל להתחדשות האומה, אבל אומר החכם הגרמני גזניוס, גם אם זה משל, המשל צריך ליפול על אוזניים קרויות. ומה עם האוזניים הקרויות? מי ששומע את שירתו של ישעיהו, אומר בוודאי תחיית המתים. זאת אומרת, בבסיס החברה, בתרבות, באווירה, באקלים, במסורת שסובבת את ארץ יהודה בתקופת ישעיהו הנביא, כולם מאמינים בתחיית המתים. הם מאמינים שאדם מת. ואדם יחיה, יש תחיית המתים, ובגלל שיש תחיית המתים אפשר להשתמש במשל הזה כדי לדבר על תחיית האומה. זה בעצם הסיפור הגדול, אם אני מדבר על שירת פרק כפיו, איך ישעיהו מצליח בתוך הדינמיקה הזאת של שירה, בשפה כל כך גבוהה וכל כך רומזת, להכניס אותנו לאיזה אקלים, גם פילוסופי, גם תיאולוגי, וגם חוויה קיומית, שאנחנו אומרים, יש למה לקוות. אתה רואה פחד, אתה רואה מידע דין, אתה רואה שיטפון שעובר על הארץ, אני יכול להגיד את זה אפילו, אתה רואה יום שואה. אני מקליט את הפרק הזה, פרק כפיו, ובסיבוב הראשון שאנחנו קוראים את התנך ב-929, היום הזה, יום כפיו, הוא יום כפזיין בניסן. ככה התרחש, והפרק מסיים במילים, לך עמו, עמי, בוא בחדריך, סגור דלתך בעדיך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. הנה אנחנו ביום השואה יושבים בירושלים, במדינת ישראל המתחדשת, וקוראים את הפרק הזה, הפרק שמצד אחד מתאר את מידת הדין שיכולה להשתולל בעולם, וכמעט כמעט לפגוע בכולם, כמעט לפגוע בכל מה שיש בו, אבל הוא אומר לנו רגע, חבי כי תחזיקו מעמד, עד יעבור זעם, כי הנה אדוני יוצא ממקומו, לפקוד עוון יושב ארץ, וגילת ארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על הרוגיה, ואנחנו מחכים לפרק הבא. פרק כ"ז יהיה הפרק של הנחמה, שייתן לנו אולי את התקווה הגדולה.